שלום, בוקר טוב. ראינו בפעם הקודמת, חתמנו את פרק א' ועסקנו בבחירה ובכוח הרצון. אתן זוכרות את הסוגיות הללו? שרבנו בחיי כותב שהסיבה שבגללה אדם מצוי בעולם מאוד מאוד מגוון, בגלל שזה מראה על החופש ועל הבחירה שיש באדם. ועסקנו בזה שהדבר הזה, הבחירי הזה, הוא הדבר המשמעותי ביותר שיש באדם, בגלל שרצון זה עיקר החיים של האדם. שיש באדם איזו תנועה רצונית מבורכת, שהוא יודע מה הוא רוצה, מה הוא חפץ, זה דבר גדול מאוד, משמעותי מאוד. ועיקר דרכו של המחנך בחיים, עיקר דרכה של החינוך, במהות החינוכית שבה, זה לייצר באנשים רצון, זה לגדל באנשים דחף אמיתי, לרצות, להתפתח, לחלום. כל זה עסקנו בפעם הקודמת. ולכן הגוונים השונים של העולם הם מראים כמה רצון אחר יש בחיים. והתנועה הזאת היא רצונית, היא נראית שונה בין כל אדם ואדם, בכל כיוון וכיוון. ורציתי לחתום, יש לנו, נכון, עוד שתי שיעורים, חשבנתי, נכון? זה לא דרך, תודה. ורציתי לחתום, תודה רבה, רציתי לחתום בנושא הזה של הרצון דרך כיוון אחר, אבל זה חוזר לזה מאוד מאוד. אבל הדברים הללו ברורים, בסדר? למה שער הבחינה מחנך לרצון? בגלל שאם בחינה, ממה שעסקנו בשנה בעזרת השם, השתדלו, זו מציאות כזאת שמבקשת מהאדם לזהות את אלוקים בחיים, אז התנועות הרצוניות של האדם בחיים, שמה האדם מתגלה, שמה האדם נחשף. יש בנו נטייה כזאת לסמוח לא בתנועה הרצונית, לא בשאיפה, אלא בתוצאה. אנחנו חיים בעולם שמאוד מחנך לתוצאות, מאוד מחנך לתנועה, להוות הישגים. והתנועות שמתגלות בחיים שלנו על פי רוב, זה תנועות מאוד מאוד פנימיות, סליחה, מאוד מאוד גלויות. או מה שנראה כלפי חוץ, שאדם עושה משהו, אז רואים את זה על החיים שלו. אבל יש חוסר הערכה מאוד מאוד גדול לעולם פנימי, לתנועה רצונית, מחשבתית. חז"ל לא מחנכים לזה. בחז"ל, הרוצה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה אותה, למרות שהוא לא קיים שום דבר מהמצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. בחז"ל, עירורי עבירה קשים מעבירה. והדבר הזה, המציאות הזאת, היא מראה על איזה כבוד אדיר כלפי העולם המחשבתי, עוד לפני שהוא יצא לפועל, עוד לפני שהוא התממש. עירורי עבירה קשים מעבירה זה פלא, בגלל שבסופו של יום אדם לא עשה כלום. הוא לא חטא, הוא לא עבר עבירה, הוא חשב לעבור עבירה. גם אדם שרצה לעשות מצווה ונאנס, הוא לא עשה כלום, הוא לא קיים מצווה, הוא לא עשה את רצון השם בצד הגלוי. אבל חז"ל הם גדולי המכבדים של הנטיות הפנימיות של האדם, הנטיות הרצוניות, התנועה הפנימית, המחשבה הפנימית. העולם לא מכיר במחשבה הזאת. יש לרב איגרת, בא ומדבר עם הרב פנחס הכהן. איגרת מאוד מאוד יסודית, איגרת קופי דלי. הרב כותב ליהודי שבתחום המחשבה הוא מבין אותו. יש להם מחשבה משותפת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכולם לא. יש להם מחשבה טובה ומשותפת. המחשבה הזאת שלהם מביאה אותם לדבר על מה עם ישראל צריך. לרב פנחס הכהן יש רעיון, הוא רוצה לכנס את כל התלמידי החכמים בארץ, לכל הרבנים בארץ, לאספה אחת לטובת הדור. לימדו אתכם את האיגרת הזאת השנה, נכון? שמעתם עליה? זו איגרת מאוד מאוד יסודית. זה טוב לאסוף אספת רבנים של כולם, מה אתם אומרים? או אומרות. הצלחתי לאסוף. מה אתם אומרות? זה טוב או לא לכנס רבנים לאספה אחת? לדעת מה מצב הרוח, איך לגדל את הרוח באומה. דבר נפלא, דבר נהדר. הרב כותב לו שזה חלום שאין בו שום יופי, ואפילו לא בצד הדמיוני משהו שיכול לתרום. זה חלום יפה, אבל זה לא קשור בכלל למציאות. אין שום קשר למציאות. למה? אומר, מה יהיה? אומר, בתרדמה מצויים רואי עמנו. כל המנהיגים הרוחנים של האומה. תלמיד חכם, בן תורה, הוא רואה רוחני. הוא רואה. יש אחריו צון. הוא כך צריך לראות את עצמו. יש עליו צון, אחריו צון, זה לא שמישהו שם אותו בתפקיד הזה. אלא, אם יש בך רוח, אם יש בך תורה, אז המציאות הזאת של התורה נדרשת להמון, ואתה צריך לחשוב איך אתה מביל אותה, מנהיג אותה. מלכות את הכנסת, יש הלכה מאוד מיוחדת. כל הציבור לכיוון ירושלים. ארון הקודש לכיוון ירושלים, וכל הציבור לכיוון ירושלים. דיברנו פעם אחת על ההלכה הזאת? חזרות מקסימום. הרב כותב, הרב של בית הכנסת, הבית יוסף כותב, שהוא צריך לשבת לא מול ארון הקודש, לא עם הפנים לארון הקודש, עם הפנים לקהל. לכן במזרח זה נקרא. יש רבנים שמסתכלים לקהל. אז הבית יוסף מסביר את הטעם. המילים שלי, הבית יוסף אומר שכל מי שנמצא בבית כנסת, החלומות, הגעגועים שלו הכי גדולים לאלוקים נמצאים בספר תורה, בארון הקודש. משם הוא יכול להביע תנועה מכוח הרעיון הזה שלו, החלום הזה שלו. שם נבנה רצון אמיץ, תקיף, של ברכת השם בחיים. אצל רב, הקדוש ברוך הוא לא נמצא כבר בארון הקודש. רב שקיבל אחריות על ציבור, הקדוש ברוך הוא נמצא בציבור, בהמון. בנטיות של הציבור שאיתו הוא נמצא, הוא יכול לעבוד מהצד ולתת ציונים לציבור הזה, כמה הוא פחות, כמה הוא יותר, כמה כל העולם השם, ויש באמת טעויות אובייקטיביות, אבל זה לא מה שצריך לעשות, אומר הרב. מה יהיה באספת רבנים כזאת? מה יהיה? כותב הרב. יבואו, יש שם איזה סטנדרט גדול, מישהו יעביר פלפול הלכתי מטורף, כי הוא גאון. פלפול הלכתי תורני מטורף, אדיר, וכולם התרשמו מהפלפול ההלכתי הזה, חבל על הזמן, אבל זה לא מה שעם ישראל צריך. עם ישראל צריך מישהו שיעסוק בלב הכואב שלו, בפנימיות שלו שצריכה לנוע, להתקדם, לצאת מהמצרים שבה הוא נמצא. עם ישראל חזר לארץ, הוא עזב את אלוקים, הוא בונה אדמה בלי שום תנועה פנימית. בלי שום מחשבה פנימית, בלי שום קשר לאלוקים. לציונות אין קשר לדת, ככה הקונגרסים חתמו. הרואים לא מבינים את זה. רואי עמנו לא מבינים את המהות הזאת. מה המהות הזאת אומרת? מה יש בה במהות הזאת שהיא כל כך מורכבת? מה? כי הם לא למדו אמונה. הם לא עוסקים בפנימיות התורה. ומלא הם לא יודעים איך לעורר את האומה הזאת לחיים. מה זה אומר לעורר לחיים? להפיח בה רצון של קודש. הם רוצים לכבוש אדמות, להבש ביצות, לעשות לטובת האומה, זה נפלא, אבל קודש הם לא מכירים. והרב אומר שמה שצריך לעשות זה שני דברים. אחד, לבנות ספרות כזאת של פנימיות התורה. ללמוד הרבה פנימיות התורה, ואז ממילא לבנות ספרות. הרב ערך, לא ערך, גרם לפתיחת עיתון, ניר הוא קרא לו. ניר זה החרישה הראשונה שבשדה. כך הרב קרא לעיתון הספרותי שלו. הוא רצה לכרוך את האדמה היבשה לקראת זריעה של אור חדש. זה הנתון הראשון, ספרות שתיוולד מתוך פנימיות התורה. אבל הרב כותב שהנתון השני שאנחנו צריכים כלפי האומה הזאת זה אהבת האומה. לאהוב אותה. לאהוב אותה הכוונה להבין שמה שקורה עם האומה הזאת זה לא מעשה שטן. זה לא איזה משהו שצריך לדפוק לו על הראש כדי שישתנה. צריך ללמוד את האומה הזאת. אם קרה לה משהו, אם משהו קרה, לא לאיזה פרט מבולבל. פרט מבולבל, שיהיה חזק, שיהיה בריא. בטל ברוב. לכלל, לציבור. אם קרה באומה איזה משהו ציבורי כללי, אז צדיק, תלמיד חכם, זה לא אדם שעומד מהצד ומראה כמה הוא צודק וכמה הוא צודק. ככה הרב כותב, בסופה הזאת מה יהיה? כולם יגידו מה, מה אנחנו צודקים, כמה אנחנו צודקים. ילטפו את עצמם. תלמיד חכם זה אדם שעומד מהצד ושואל מה האומה צריכה. איפה היא צריכה אותו? ואני עבד נרצע לעם הקודש, בעם הקודש. ככה הרב חותם את האיגרות, וככה גם הרב חותם בכמה וכמה איגרות. איפה האומה צריכה אותי? אני נכנס לתת כתף. עם זה אני עובד. עם הילדים של ריבונו של עולם אני עובד. זה לא משנה איך הם נראים, איזה אף יש להם, איזה מחשבות יש להם, איך הם מריחים, זה לא משנה בכלל. ויש הרבה סיבוכים בארץ. והרב שהוא רואה סיבוכים, הוא מוכה על הסיבוכים. הוא לא אוכל אותם. באיגרות, כל איגרת עשירית, לא בדקתי, אבל נראה לי ככה בחוש. כל איגרת עשירית הרב מדבר הרבה פעמים נגד בלבולים, נגד חילול השם, נגד חילול שבת. אבל זה לא הנושא של הרב. בית המדרש הוא לא השמוסניק שבא ולומר לאומה מה היא חסרה. בית המדרש עניינו לעורר באומה רצון, לעורר בחיים, לעורר בתנועה. בשביל זה צריך לאהוב. מה ההבדל בין כבוד לאהבה? מתאים קצת לפתוח את זה? מה ההבדל בין כבוד לאהבה? מה אתה אומר? רק בכל. מה? כבוד זה רציונלי, שכלי, ואהבה זה בלי מילים. שומע? עכשיו עוד כיוונים. ואהבה? טבעי כזה. מתקרב. כבוד לפני אהבה. למה? בייסיק. שומע? עוד כיוונים?
כבוד אפשר
אהבה, אי אפשר זאב? מורכב יותר.
כן, זה משהו יותר
רגשי מה ש... הרב יהודה אומר שכבוד ואהבה, כבוד זה כלפי מה שקיים, מה שיש בו, בפועל, ואהבה זה עצמיות, לא כלפי מה שנמצא בפועל. אדם צריך לכבד כל אדם, למה? כי בכל אדם אפשר לזהות משהו טוב, בנגלה. וגם אם אתה לא מזהה, זה משהו אמיתי, שיהיה בו טוב. יש בו איזה משהו נכון. הבית בעם ישראל בנוי על אהבה וכבוד. הוא אהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. יותר מגופו, הכוונה, א' ב' של כבוד. צריך לכבד, זה הדבר הבסיסי ביותר, ההתחלתי, המחשבתי. יש פה איזה מישהו, אתה לא חי לבד, תן לו מקום. אהבה זה עצמיות. אהבה, הרב מבקש לאהוב את האומה, הכוונה, לא על פי מה שנמצא בה. לא על מה שקיים בחוץ, בניגלה. אדם מכבד את אשתו, אישה מכבדת את בעלה, בגלל שיש הרבה דברים שהם מקבלים אחד מהשני. מגיע הביתה וסידור, וההתנהלות של הבית, וההכנות של הבית. מי שיש לו איזה עיקר בית כזה שמעיף את הכל בפנים, זה מלא מלא כבוד. יש מישהו שנלחם את מלחמת החיים של הבית, ויש מלא כבוד, בצורה הדדית, יש כל אחד בתפקידים שלו, יש מה לכבד. אהבה זה מעבר למה שאתה מגלה. לבאר למה שאתה רואה, אהבה זה בבכוח, בעצמיות, במה שנמצא ותמון בפנים, כלפי זה מתעוררת אהבה. המציאות של אהבה היא לא נמצאת כלפי חוץ. הרב אומר, אנחנו חיים בדור שקשה מאוד לאהוב אותו. קשה מאוד מאוד לאהוב אותו. כי הוא טועה, פעמיים ביום הוא טועה, הוא פספס בלי סוף. אבל תלמיד חכם שרוצה להחיות את האומה הזאת, להפריח בכוח, הוא לא נמצא בצדדים החיצוניים, במדדים החיצוניים של מה שיש ומה שאין. הוא נמצא בפנימיות, הוא נמצא בנשמה, הוא נמצא בלב. הוא נמצא בלב. הוא קשור בצורה עמוקה, אמיתית, למה שטמון באומה. המציאות הזאת היא מציאות כמו של לידה. שתמיך מכיר את התהליך, יודע לילד מהעולם הפנימי של חניך, או כל שכן של אומה, את הכוחות הפנימיים שלה, ככה נוצרים חיים. הרב שם, בקוף פידה, מתאר לרב פנחס הכהן מה התפקיד של תלמידי חכמים. הוא אומר, ניקח את איזמל המנתחים ונחתוך בבשר החי כדי לחשוף את הסגולה הליבית. לימדתי לא מזמן את האגרת הזאת. כשאדם חותך, יש שתי סוגים של חיתוכים. יש חיתוך כזה ברוטלי שהורס, שהוא הרסני. יש חיתוך שהוא חושף. איזמל זה סכין מאוד מאוד חדה, יודעת לחתוך לפי שכבות שנמצאות בגוף. עד רמת הרקמות, יש סכינים מאוד 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 עדינות, אפילו להבדיל בין רקמות הן מסוגלות. זה סכין שמנתחים, זה סכין שהמטרה שלה היא לא להרוס. זה מתוך כבוד גדול ואהבה אמיתית לאומה. הרב יודע שבפנים יש לה איזה סגולה עצמית, אמיתית, גדולה, שאם יחשפו, אם יחשפו אליה, אם יחדרו עליה לבפנים, תיכנסו אליה עוד ועוד, אז העולם הזה שבא ייחשף. הרב, בכבוד הגדול הזה שלו כלפי האומה, מגדל בה את הרצון הטוב שבה. מגדל את הערך הזה שנמצא בה. ממילא, התנועה הזאת יוצרת דפוסי התנהלות, מחשבה, כיוון, דרכים שבהם ישנו כבוד גדול כלפי מציאות של רצון, של תנועה. בסדר, הדברים הללו מובנים. אז לאור זאת יש פה איזה גמרא מיוחדת שקשורה בהנהגת השבת שלנו. אמר רב חיסדא, אמר מראו גבה כל המתפלל בערב שבת, ואומר ערב ויחולו, שני מלאכי השרת, המלווין לו לאדם, מניחים ידיהם על ראשו, ואומרים לו, ושר אבונך, וחטאתך תכופר. בערב שבת קורה משהו מיוחד, יש לנו התעסקות עם המלאכים, אנחנו מגיעים הביתה, ואנחנו שרים להם, שלום עליכם מלאכי השלום. ויש פה איזה התעסקות עם איזה תנועה מלאכית. בדרך כלל, על פי רוב, בחיים שלנו אנחנו לא כל כך עוסקים במלאכים הללו. אנחנו יודעים שיש נוכחות כזאת של מלאכים, שיש מציאות חיה של מלאכים, אבל אנחנו, על פי רוב, לא באים עם הנוכחות הזאת במגע, גלוי. זה לא מתכתב בצורה גלויה בחיים שלנו. מלאך זה משהו נסתר, זה משהו אלוקי, זה משהו פנימי. ערב שבת אנחנו עוסקים במלאכים. והגמרא אומרת, המקור לזה זה הגמרא הזאת, שכשאדם אומר, ויחולו שני מלאכי השרת, המלווין לו לאדם מניחים ידיהם על ראשו. ואז הוא אומר, שני מלאכי השרת, המלווים לו לאדם. אז אנחנו רגילים לדבר על זה בערב שבת, ששני מלאכי שרת, מלווים אותו מבית הכנסת, מקבלת שבת, אל הבית נימה, אבל חז"ל מלמדים שזה לא רק קורה בשבת. הגמרא בברכות חושפת שמצד האמת זה קורה תמיד. הגמרא אומרת, הנכנס לבית הכיסא, אומר, התכבדו מכובדים, קדושים משרתי עליון, תנו כבוד אלו ישראל, הרפו ממני עד שיכנס ועשה רצוני ואבוא אליכם. כל פעם שאדם היה נכנס בימי חז"ל לבית הכיסא לשירותים, אז הוא היה מבקש ממלאכי העליון הללו להרפות ממנו, התכבדו מכובדיי. זה לא לכבודכם להיכנס איתי לשם. תשארו רגע, חכו רגע. אעשה רצוני ואבוא אליכם. אמר אביי, לא למי נשאחי, דין משאב כלב ואז לי. אל תגיד ככה, מה פתאום? אולי תפספס את הרכבת, אולי המלאכים האלה ייעלמו ממך. אלא, למה שימרוני, שימרוני. עזרוני, עזרוני. סמכוני, סמכוני. אמתינו לי, אמתינו לי עד שיכנס ויצא. שכן דרכן של בני אדם. לא הייתי רוצה לעזוב אתכם, גם לא לרגע, הוא אומר. ממש לשנייה אני לא רוצה לעזוב אתכם. רק מה? שימרוני, שימרוני, סמכוני, סמכוני. אני רוצה להיות בקשר מתמיד איתכם. רק יש לי בקשה אחת, אני חייב להיכנס למקום שרק בני אדם נכנסים. מה זה אומר הדבר הזה? מה אומרת המציאות המיוחדת הזאת? שלכל אדם בישראל, לכל אדם בישראל, מלווים אותו שני מלאכים. לא רק בערב שבת. ערב שבת זה סימן למצב שהוא קיים תמיד. אבל כל החיים מלווה כל אדם בישראל, מלווים את כל אדם בן ישראל שני מלאכים. למה אנחנו לא מתנהגים ככה בבית הכיסא היום? השולחן ההוא חומר, כשיכנס לבית הכיסא, אומר, התכבדו מכובדיי, ועכשיו לא נהגו לאומרו, ואתה זה אומר, כי אין לנו מחזיקים עצמנו, נראה לירא שמיים שהמלאכים מלווים אותנו. בסדר, נפילת הדורות. אבל מצד האמת, מלאכים מלווים בני אדם. מה זה אומר שמלאך, שהוא מציאות כל כך עליונה, אלוקית, שממית, הוא מלווה אדם בתוך העולם הזה. סוף סוף מלאך בעולם הזה מאוד מסתבך. הוא מאוד כואב. למה? כי למלאך מלאכים רגליהם רגל ישרה, כך חז"ל אומרים. יש להם רגל אחת, אחת בלבד. בשונה מאדם שיש לו שני רגליים. שני רגליים זה גם ימין וגם שמאל, שתי תנועות שאתה יכול לעשות. מלאך יש לו רגל אחת. מה שמהווה את המלאך זה רק הרצון האלוקי. שלחני כי עלה השחר, אומר יעקב אבינו, אומר המלאך ליעקב אבינו שהוא נלחם בו. למה עלה השחר? למה הוא צריך לשלוח? כי אני צריך להגיד שירה. ואם אני לא אומר שירה בכל יום לפני הקדוש ברוך הוא, אני נשרף. הקיום של מלאך זה אלוקים. מה הוא יעשה פה בארץ? מה הוא מטייל פה עם בני אדם? מה הוא מלווה אותם? מה המטרה של הדבר הזה? האדם זקוק לו, אומר אביי. שימרוני, עזרוני, שמחוני, בכפולות. שזה בקשה מהאדם כלפי המלאכים שלו, שמלווים אותו, שלא יעזבו אותו. מה פשר הדבר הזה? מה זה אומר שבויחולו, שאדם אומר, ויחולו השמיים והארץ בערב שבת, אז שני המלאכים מלווים לו לאדם, מניחים ידיהם על ראשו, מברכים אותו. ואומרים לו, ושר עוונך וחטאתך תכופר. למה זה קורה מתוך ויחולו? מה ההגדרה הזאת של לשים ידיים על הראש? מה זה ושר עוונך וחטאתך תכופר? למה זה דווקא מה שהם אומרים לו? נשמע משהו מורכב. איזה כפרה, על משהו. הגמרא ממשיכה, מביאה ברייתא, תניא רבי יוסי בר יהודה אומר, שני מלאכי השרת מלווים לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע. וכשבא לביתו ומצא נר דלוק, שולחן ערוך ומיטתו מוצעת, מלאך טוב אומר, יהי רצון שתהיה לשבת אחרת כך. ומלאך רע עונה, אמן בעל כוחו. ואם לאו מלאך רע אומר, יהי רצון שתהיה שבת אחרת כך, ומלאך טוב אמן בעל כוחו. אז יש פה איזה, נכון, כל חכמנו מפורש, גמרא מאוד מאוד מפורסמת, כנראה שם חיים אותה מגיל מאוד צעיר בלי לזכור איך, אבל מה זה אומר? מה אומרת הגמרא הזאת? מה הכוונה שמלאכים מלווים כבר שאלו? מה הכוונה שיש מלאך טוב ויש מלאך רע? מה זה אומר מלאך טוב ומלאך רע? מלאך טוב אנחנו יודעים, מלאך טוב זה הרצון האלוקי על הכיפק, ודאי שהוא מלא טוב. מה זה אומר שיש מלאך רע? איך יש במציאות האלוקית משהו שהוא יכול בכלל להיות רע? איך זה יכול להתאפשר? וכשבא לביתו, אם הוא רוצה את הכל טוב, אז מלאך טוב אומר, יהי רצון שתהיה שבת אחרת כך, מלאך רע עונה אמן בעל כוחו. אבל אם קורה הפוך, אז מלאך טוב עונה אמן בעל כוחו על ברכת הרע. מה הכוונה שמלאך רע מנצח ככה ואומר, יהי רצון, והמלאך הטוב אומר, יהי אמן? באמת שבת הבאה ככה צריך להיראות, שיהיה איזה משהו מורכב, שיהיה איזה משהו בעייתי. זו התפילה של מלאך. כן, יש מחשבות סביב הדברים הללו? בשו דברי הציב וגם בפוסקים הנוספים מביאים שמכאן למדו את הערך של שלום עליכם. בעניין שלום עליכם הוא על פי השס בגמרא בשבת. שני מלאכי השרת מלווים לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו. ורש"י מסביר על הגמרא בברכות, תתכבדו אל המלאכים המלווים אותו, הוא אומר, שנאמר כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך. הקדוש ברוך הוא מצווה מלאכיו הקדושים ללוות בני אדם. השאלה למה? מחשבות כלשהן סביב הגמרות הללו? ומה זה מתבטא? השמירה מגיעה בגלל שהאדם משתדל? אם יש אדם כזה שהחיים שלו הם לא מלאים בהשתדלות, אדם שהוא רע בינתיים, מום עובר, אבל בינתיים החיים שלו לא משהו, הם לא קשורים למהות האלוקית הזאת שלו, אז מלאכים לפי זה לא מלווים אותו?
לא, לכל מקרה יש את הקיצונים שלו, אבל בסך הכל שזה
הדרך
של העולם.
שומע? עוד כיוונים? אהבה בלי שום קשר למעשים. מלאכים מלווים בני אדם כי הקדוש ברוך הוא אוהב. חיבה. שומע? עוד מחשבות, כיוונים? תראו, הרב עוסק במושג הזה שלום עליכם בעולת ראיה בסידור בחלק ב'. מנהגנו שאנו אומרים שלום עליכם בכניסת שבת משום שני מלאכי השרת המלווים לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו. הרב אומר שיש בזה סתירה, נראה לכאורה סתירה למה שכתוב בשולחן ערוך, שעכשיו לא נהגו לומר יתכבדו מכובדיי, מפני שאין לנו חשובים כל כך שילבו אותנו בני אדם. למה אם בכל החיים אנחנו לא מבקשים את בקשת הליווי של המלאכים, למה בשבת קודש אנחנו פתאום נזכרים שהם קיימים? ממה נפשך? אם אנחנו לא בא ליראת שמיים גדולה, וזה לא מתאים לראות עצמנו כמלווי מלאכים, אז מעולה, מצוין, אז אנחנו לא אומרים מכבדים מכובדים. אבל למה בשבת אנחנו חוזרים ואומרים את זה? למה בשבת זה חוזר וניור, שואל הרב? אבל הוא מסביר עיקרון מאוד חשוב. יש לומר שהמלאכים תמיד הם מכוח זכות מצוות תפילין. מלאכים מלווים את האדם בגלל שהוא מניח תפילין. תפילין זה אות. וכמו שכתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, אלו תפילין שבראש. ודווקא הם שהיו נזרים בתפילין כל היום, היו צריכים לומר, התכבדו מכובדים. ומי שאינו נזר בזה אינו צריך. אדם שאוהב את האומה הזאת, הוא לא יכול להסתפק, זה מדהים, הוא לא יכול להסתפק בתשובה שאין לנו כבר יראת שמיים. הדור בפרטים קטן, אבל בכלל הוא גדול, הוא ענף. שאיפות החיים של אנשים כלליים היום בדור הזה, אנשים פשוטים, הן שאיפות חיים אדירות שהיו ליחידי סגולה לפני 200 שנה. לדבר אידאות, לדבר מחשבות, לדבר אידיאלים, לא להתרסק על מלחמת החיים הפשוטה. מה עניין אדם לפני 250 שנה? לשרוד, לקבל קצת אוכל, לחתן ילדים, שהגוי לא ייפולו על הראש, נכון? לשלם את המיסים בזמן, להימנע מפוגרומים, מצרות, לא לבלוט. מה העניין אדם בגלות? לשרוד. בעל חיים, מפותח. יש לו בעלות בעיקר על החיים שלו. איזה קניינים יש לו? איזה מדינה הוא בונה? אין מה לדבר על כלכלה, אין מה לדבר על צבא, אין מה לדבר על מינהל. שום דבר לא צומח פה. שום דבר לא מתקדם. הדבר הזה הוא מאוד 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 הישרדותי. שאדם בדור הזה בצורה כללית חושב מחשבות כלליות, זה בגלל שיש לו איזה סעט רוח כזאת גדולה. אומר הרב, לה נסביר לכם חילוק אחר. למה המלאכים לא מלווים? בזמן חז"ל המלאכים ליוו בגלל שכולם הניחו תפילין. בגלל שהייתה מצוות התפילין מהבוקר עד הערב. היום בדור שלנו אנחנו כבר לא נזרים בתפילין. אנחנו לא יודעים לשמר את הגוף נקי כל היום עבור זה. ולכן המלאכים לא מלווים. ויש לומר שבשבת, כיוון שהוא לא זמן תפילין, מכוח שהוא בעצמו אות, תפילין הם אות, והלכה לאות, שבת היא גם אות, אות היא ביני ובינכם. אז כיוון שיש אות אחרת שכולם מקיימים, אם כן הזכות שיש מצד התפילין יש גם כן מצד השבת בעצמו, ואז יש לומר גם כן מלאכים. משום כך אנו אומרים שלום עליכם. יש משהו מאוד מאוד מיוחד בליווי המלאכים, אומר הרב, שהוא קשור לשבת, את זה הגמרא אמרה, אבל הוא קשור לתפילין. מה הקשר בין תפילין לליווי המלאכים? זה לא רק חיבה, זה לא רק אמון. הגמרא, הרב מסביר שהגמרא הזאת היא מסבירה, היא נוגעת במשהו מאוד 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 ייחודי, מאוד מאוד משמעותי, במה שאדם מביא לעולם. אדם ישראל מביא לעולם תפילין. וכיוון שכך, יש בו איזה אות מסוימת שהמלאכים מלווים אדם כזה, אדם של תפילין. השאלה למה? מה הקשר בין תפילין לליווי המלאכים? אז בואו נעשה קצת במצווה הזאת שנקרא תפילין, ואולי דרך זה נגיע לעוד כמה מעגלים. יש לי 5 דקות לסוף השיעור, אז רק נתחיל בדברים שנעשות פה היום, אז בעזרת השם נחית פעם בה. כן. לא שומע. דיוק של? טוב, קצת לפני, אבל זה מעולה. אולי נעשה בזה את ה5 דקות הללו ונשאיר את השאלות לפעם בה. המושג כבוד הוא נובע אל מול משהו חזותי גלוי. אדם מכבד משהו על דברים שנעשו לו. כמים הפנים אל הפנים. כן לב האדם לב חבר. כשמישהו מכבד אותך, בצורה אמיתית אתה מכבד אותו. לפעמים אנשים מתבלבלים, כן? היום בכלל בעולם מתבלבלים, נכון? זה סלנג יפה כזה. אתמול מישהו הביא לנו משלוח הביתה, דיבר איתי שעות, מתי להגיע? לא היינו בבית, בסוף עשינו פדיחות, אבל הוא הגיע, שם בחוץ למשלוח, ראיתי, שלחתי לו תודה. אז מה העולם אומר על תודה? לא מכירו, אם אני ככה ברבקי בסלנג, אתם צריכות... באהבה, כך אומר, באהבה, העולם ככה מדבר באהבה. זה מאוד יפה שעולם חיים מושגים כאלה של, של חיבה. אבל אין איזה שום קשר למושג אהבה. זה עושה נחמד, זה עושה נעים, זה גם נעים שיש שיח כזה, אני לא נגד. בכיף, ודאי עדיף על כל המבולי פה האחרים. אבל אין איזשהו קשר לאהבה, זה כבוד. למה הוא אמר לי, למה החזיר לי הודעה? אדם השקיע, הביא לך משהו, חיבדת אותו, כבוד. אז התנועה הפשוטה, זה כבוד הדדי, היה צריך להגיד בכיף, בשמחה. זה התפקיד שלו בסוף, הוא שליח. כבוד זה מציאות שהיא מאוד 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 פשוטה, היא מאוד הגיונית. אל מול מה שרואים בעיניים, מכבדים. זה מה עם הפנים, היא מאוד יחסית. שאדם מתנהל מול משהו בצורה טבעית, בצורה מכבדת, אז גם מכבדים אותו. רוב המעגל החברתי של האדם בחיים שלו, זה מעגלים של כבוד. זה מעגלים של כבוד. בן אדם טוב, אחלה בן אדם. איך הוא? מעולה, אחלה. מה הכוונה? שאפשר לעבוד איתו. שהוא בן אדם שמכבד, אפשר לכבד אותו. לאהוב מישהו זה משהו אחר לגמרי, זה ליגה אחרת לגמרי של קשר. כשאדם אוהב מישהו, הוא לא עוסק במה שנמצא בו בפועל. זה לא מה עם הפנים אל הפנים. פנים זה הצדדים הגלויים של החיים, זה הצדדים הבולטים בחיים של אדם. דרך הפנים של אדם נפגשים איתו, מגלים אותו. הגמרא מלמדת שהפנים של אדם מחושפות את כל העולם הפנימי שלו, את כל העושר הכללי שלו. זה החלון שלו. על כל האישיות שלו, הפנים של האדם. לכן תלמידי חכמים גדולים, הפנים שלהם הם זוהרים כאלה. יש להם אור בפנים. בגלל שהעולם הפנימי שלהם מאיר דרך הפנים. זה כבוד. כבוד זה הצד הגלוי של החיים. לכבד מישהו זה עשית, אני מביא לך. אהבה זה משהו עצמי. מחנך לא צריך לכבד את החניכים שלו. יש מספיק אנשים שיכבדו אותם. יש מספיק פקידים שיעשו את זה. מספיק אנשים. שמחנך צריך לאהוב את החניכים שלו. לאהוב את החניכים שלו, הכוונה זה לזהות לא את מה שהוא רואה בחוץ, לא את היופי, אלא לזהות את החן, מחנך מלשום חן. לזהות את החן הפנימי, חן זה דבר נעלם, זה משהו נסתר. למצוא אותו צריך למצוא חן. זה דבר שהוא לא נקרא בחוץ. אתה לא יכול למצוא חן במישהו אם אתה לא אוהב אותו. אוהב אותו זה לא הביטוי הרגשני הזה של הסלנג שאומר כל הזמן באהבה, באהבה. שולחים מושג כל כך גדול ומשתמשים בו בצורה שיטתית, אז הוא מזדלזל. הדור הזה לא סתם כותב אהבה, הוא צמא באמת לאהבה. הוא באמת צמא שמישהו יחפש אותו ולא יחפש אותו בפנים ולא ישפוט אותו בצדדים החיצוניים שלו, במה שנראה שיש בו, בצדדים הגלויים. כולנו צמאים לאהבה, צד האמיתי. צמאים לכבוד, אבל צמאים גם לאהבה. המעגל הזה של אהבה הוא מעגל שיודע לזהות עומק. לזהות שורש, לזהות עולם פנימי, לזהות מציאות כזאת שהיא לא מתרסקת כלפי חוץ. זו אהבה. זו המציאות של אהבתי אתכם, אמר השם. מה הכוון אהבתי אתכם? משם נולדת תשובה. כשאדם אוהב מישהו, אז הוא יודע את העולם הפנימי שלו. אהבה זה לגדל רצון. אין מחנך שיודע באמת לגדל רצון. מי שיודע לעשות את זה, ושובר קופות, חבל על הזמן. אדם מגדל לעצמו את רצונות שלו, אבל רצון מתפתח בצורה טבעית, במקום שיש בו אטמוספירה כזאת של חיבה, של הערכה, של נתינת מקום. מקום שמעריך את העולם הרצוני, הבכוח, ולא תמיד את הבפועל. אנחנו חיים בעולם ביקורתי, חבל על הזמן. ביקורתי מאוד מאוד. הביקורת הזאת נדבקת לנו בנשמה. כל אדם שמתעכב פה טיפה בחיים על איזה משהו הכי קטן לצדים החזותיים שלו, מיד מיד נשפט בעין לא כזאת חיובית, מקבל הערות. העולם הזה מלא מלא הערות. האדם יושב שלוש שניות ברמזור, פספס את האדום ואת הקדום, מקבל כזאת ספירה על החיים, כאילו כל העולם רץ לעשות משהו עם כל שנייה שמעכבים אותו. העולם מלא מלא ביקורת. אנחנו חיים אטמוספירות של ביקורות, ואדם בעולם שלך לחטוף ביקורות מכל מקום. ביקורות שיטתיות, עקביות. הוא הולך לחטוף ביקורת שוב ושוב ושוב. המחנכים הגדולים, האנשים הגדולים בחיים, צדיקים, מי שחי את הצדק האלוקי, הוא לא עסוק בלהעביר ביקורת. הוא לא עסוק בלהתרסק אל מול מה שיש. הוא מאיר על מה שיש, ודאי. מחנך לא רואה דברים סובכים ואומר, הכל טוב, יש לך נשמה. הוא בא להוציא את הנשמה לפועל, אז הפועל מעניין אותו, אבל מצד שני, הוא עוסק בלגדל רצון. הוא עוסק באהבה הפנימית הזאת. גדולי ישראל תמיד עשו את זה. רבי עקיבא היה נושא הכלים של בר כוכבא. אחר רבי עקיבא צעד. בר כוכבא היה דמות מאוד מסובכת. בסופו של יום הוא הרג את רבי אלעזר המודעי, את דודו. הוא יצא למלחמות שלו ואמר דברים מאוד מסובכים כלפי שמיא. אבל רבי עקיבא, בשונה מתלמידים חכמים אחרים, לא נתן לו ציון. לא עשה, כי אם אני מכבד אותו, אני לא מכבד אותו. הוא שאל, מה האלוהי שבו? איפה הקדוש ברוך הוא מופיע בו? איך הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו בחיים? והוא היה נושא כלים שלו, אומר הרמב״ם. והרב ציודה מסביר, נושא כלים, לא הכוונה שוערים לו את החרב, או את הכידון, או את המגן. נושא כלים כמו שיש נושא כלים על הרמב״ם ועל השולחן ערוך. נושא כלים על השולחן ערוך זה המפרשים של השולחן ערוך משני הצדדים. התז שהבאנו פה, מגן אברהם, השח. זה תלמידי חכמים שמסרו את כל עולם התורה שלהם כדי לברר תורה של מישהו אחר. השולחן ערוך, הם זיהו בשולחן ערוך גודל כל כך אינסופי, אז הם אמרו, אני מוסר את כל התורה שלי עבורו. זה אהבה. זה אהבה. לחשוף את העצמיות שיש בה גודל שנמצא לי מול העיניים. אז השח והתז עשו את זה על המגן אברהם, על הבית יוסף, על רבי יוסף קארו, על תלמידי חכמים, זה דבר ענק. הכסף משנה, הרב המגיד, עשו את זה על הרמב״ם, על הנשר הגדול, זה דבר ענק. רבי עקיבא עושה את זה מול בר כוכבא. הוא בונה אטמוספירה כזאת, חינוכית כזאת, שרואה את, את הגודל המעשי הזה שמתגלה לו מול העיניים בצורה טובה, בצורה חינוכית. קרא עליו רבי עקיבא, אדם ומלכה משיחה. הוא ראה בו את מלך המשיח. הוא לא התרסק על המורכבויות, שלמרות שהיו לו מלא מורכבויות בחיים, הוא לא התרסק על המורכבויות הגבויות שלו. אלא הוא עסק בעולם הפנימי, הרוחני, רוח משיח שמרחפת על המים, שמופיע דרכו. בואו לי שתהיה ראתה לי איזה... יש לי לולה של הרב אליהו. אז כתבו, ראיתם? ראיתם את התמונות? בואו לי שתהיה ראתה לי משהו מאוד מרגש. הבת שלו כתבה. אז הבת שלו כתבה על מה זה גדול דור. היא הביאה שלוש תמונות. שתי שערים שאבא שלה, גדול הדור הזה, עשה לה, במחברות שונות. שערים עם מכתב סופרים כזה, והם היו צובעים את זה ביחד, ויושב איתה המון, הייתה עושה איזה חוג לילדים קטנים, והיה כותב איתה את השאלות. זה אדם ענק. אדם ענק זה לא מי שתגדל, תגיע ל-25, אני אוכל לדבר איתך קצת בחושב משפט. תתחתני עם איזה תלמיד חכם, אולי אז נזכר שאנחנו קשורים. זה אדם שככל שיש בו תורה, אז הוא רואה אותה גם במקומות שהם מאוד התחלתיים, מאוד בסיסיים. יודע להוריד את עצמו, להתאים את עצמו למקום ש... זה לא פיחות כבוד בשבילו. זה שיש איזה פרק כזה שנקרא בר כוכבא לרבי עקיבא, זה לא פיחות כבוד לעשות עם פרעים כאלה, כי הפרעים האלה מבקשים את תקומת ישראל. כי בילדה הזאת, אם היא תצמח טוב, תחיית ישראל נמצאת. הנצח של ישראל מופיע, והוא יתגלה פה גם שנים אחר כך. אז לאהוב מישהו זה גדל את הצד הרצוני שבו. ושאר הבחינה מבקש רצון. והסוגיה הזאת בו היא קשורה מאוד מאוד לרצון. אז נחתום בשבוע הבא, בעזרת השם. חיי צטור.